لسبلانوت شد هام ها فلسطيني لحجر ها تربوتي هزه يش هشبع ربا هل تكوباتان شل يلادين فلسطينم للخص بي لتعوما شل حكيل بهم كده هش ليشيت هي شه هكشير ها خبراتي بهم بولتي شل حكيل ياخون لها فخيت خالك مها هشبعوت ها بسيكولوجيوت شلو למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה, קל ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי.
تحولات لافتة كانت فيما كشفته صحيفة الجازة الجيش الأمريكي يخطط لتقسيم قطاع غزة لجزئين خضراء تحريف إسرائيل تبدأ فيها عملية الدمار وحمراء تترك في حالة خراب وتقول الصحيفة إن قوات الأجنبية ستنتشر إلى جنوب
في جود هابسيكولوجيين أمريكاني مع أسار بعنويم هم خريجين من معقال هخضايا هنوشي ترجيلا بهم ليها إرويم هنورائيين بهم مزيكين بيوتير مبخينة بسيكولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكين هلالو مخوفانين بملو هعوصمة ليلاديم هفلسطينم هم ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هوداوت أخ بفعل الدفار نعسه بمطرى لهقليش أول رسيك ات إيشيوتو וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. بدأيونوت شين عرفوا عميلادين فلسطين هم عمرو كي خيالين إسرائيليين تصعقوا شوب وشوب وهخريزوا على المطارات عنويين شلاهم جمال ألف هو كيوم بن 35 بن عطصار خمش بعمين مئاز شهايا بن 14 לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק, כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים, כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה יכול להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלעו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מטרידים, וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וחיות בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים אין חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, דאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתבוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלה, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר בעינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים פנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים متأكد. מה שעוד יותר מרבי צורר בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדאוך במוחם. נון הנס היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או בפניו. מחצית הילדים שירויינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. על זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מעודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וב בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור קיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על התקומות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם, ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם קהילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
التكوين الإسرائيلي المكتوب كامتداد لخلفية إسرائيلية لحافظة الذكريات والخلاصة حول أهمية دور الأسرة وتصنيفها تتمحور في دائرة التنمية الاجتماعية كحاضنة ثقافية متواصلة الانبعاث الوراثي على غرار الشجرة المثمرة التي تنمي ثمارها من الجذور وتظلل ما حولها كملاذ وقائي
فسوة الطبيعة وعبق القفص لينضج طلبها مختمل البنية بغذاء الطاقة الإيمانية. وبهذا
نصل إلى إمكانية ربط ثلاثية الصلة بين أهمية القراءات لتنشيط السعة الدينية وأهمية الرعاية الأسرية وإنتاج الوعي الصحي وأهمية الدور الأسري في تنمية الثقافة المجتمعية لنصل بالنتيجة لحالي حلقة زور الاجتماعي من خلال قراءة المنتج التربوي الأسري ومعطيات ربطا بقراءة تنسية الأبناء من المشهد الشكري ووصولا لقراءة الطاقة المعرفية من القيمة الإبداعية. وبهذا يستمع الأمر كلها استطاعة بأشد اختصار بإجابة المتطلبات على العنوان الإطلاعي المتحدث حول صفة الأسرة بكافة أفرادها واهتماماتها المشتركة ودورها الفاعل في المساهمة في بناء المجتمعات من خلال إنتاج ثقافة الوعي الطفولي بتأثير العلاقة الأسرية العامة.
معكم على الجمال الى الخشبيست الشبيه والبناء المدرك المجتمع لكي نؤمن سلامتها نقف عند المطاعات والتحديات النفسية والتربوية والاجتماعية فتكون بالأسرة والمجتمع ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء التربويين والمتخصصين الاجتماعيين
أكون جسرا بينكم وبين كل ما يهمكم. معكم على الهواء.
تحية نادية وطيبة لكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج معكم على الهواء والمسرة القارئة مواصفات وشكرا لمتابعتكم العطرة ونحبكم المسرة وهي الرامل الأول والأساس في مرسي حول قراءة الأبناء لأن الطفل
كمان مش تيتلوك شيء
وفكرة ربما يكون بذلك صحة فالكثير من القراء الذين ارتبطوا بعالم القراءة منذ الصغر كان هذا الارتباط نتيجة لوجودهم في الأسرة التي وفرت لهم القصص والكتب منذ النشأة. فمن شب على شيء شاب عليه كما هو معلوم للجميع.
Oh, I'm not going to be able to do that. Thank you.
بينما تسيطر الكتب الورقية بانتشار كبير منذ القدم، وبإضافة لتعلق الناس وحبنا لإحياء كتبنا الخاصة، فإن الكتب الإلكترونية باتت في متناول الجميع. من يتعذر بأعذار من هنا وهناك بالنسبة للحملات وسرعتها ومشغلاتها الكثيرة، لا بأس أن يلتزم ببعض الكتب، ينبغي علينا أن نشتت بعض دائما لمواصلة المطالعة في شتى ظروف الحياة بعد ما تتاح له الفرصة وتكون له الفرصة مسموحة يعود إلى الكتاب. لا بأس هذه التقنيات الجديدة والتقدم الحاصل حتى عبر صناعة هذا الأفكار.